שלום לכם. נתבקשתי לדבר על הפרקים המסיימים את ספר שמואל. מה שלא נאמר לי זה כמה זמן יש לי. ספר שמואל א' הוא במובן מסוים, וכך הוא גם מכונה שמואל בכלל, הוא מכונה הספר של דוד, כך בדברי הימים. והאמת אישיותו של דוד היא זו שתתפוס את המקום המרכזי מכאן ואילך, אבל אני רוצה דווקא, בגלל שעדיין ספר שמואל ב' יוכל להתמקד באישיותו של דוד, אני רוצה קצת לעצור על דמותם של כמה מהדמויות המרכזיות שהן אולי פחות בולטות בהתחלה, ואולי פחות נחשבות בעינינו, ובכל זאת נדמה לי שיש באנשים הללו משהו מאוד, גם מעורר מחשבה, גם טרגי, גם קשה, אבל מאוד מאוד מלמד. הראשון שאני ארצה לדבר עליו זה שמואל בעצמו. המקרא מספר לנו פעמיים על מותו של שמואל, והוא מספר על מותו של שמואל, אם מותר לומר, בלי הרבה פתוס. שמואל מת, פעם אחת נאמר שבחרו עליו, נכון, אבל אין משהו נוסף, ובעיקר מה שאין זה ששמואל לא מעמיד יורש. שמואל לא מעמיד מישהו שיבוא במקומו. במובן זה אפשר לומר ששמואל דמות מאוד טרגית. נשאלת השאלה האם שמואל באופן כללי השיג את הפרויקט הגדול שהיה לו, ולשם כך אולי כדאי לחזור ולבחון מה היה הפרויקט הגדול של שמואל. במובן מסוים שמואל שונה מן ה... מן הנביאים שקדמו לו, באשר הנביאים שקדמו לו, ובראשם כמובן משה רבינו, זה נכון גם לגבי יהושע, זה אנשים שמשלבים באישיותם וגם בדמותם, בחייהם, גם הנהגה דתית וגם הנהגה פוליטית. הם המנהיגים, הם מקבלים את ההחלטות, הם יוצאים למלחמות, הם מורישים את הארץ במקרה של יהושע, הם מנהיגים את העם, משה מנהיג את העם במשך 40 שנים, אולי מהקשות ביותר בתולדות העם, מפני שכגודל הציפיות, אפשר לומר כך גודל האכזבות, הרי ככלות הכל אנחנו מבינים שהסיפור הזה של יציאת מצרים, שמתחיל בכל... תרועה רמה, מסתיים, אפשר לומר, די משה רבנו אומר, כי ידעתי, כי אחרי מותי, כי אשחט תשחיתון וסרטי מן הדרך אשר ציוויתי אתכם. חזקו ואימצו. ואז הוא אומר לכהנים, כתבו לכם את התורה הזאת, שימו אותה בצד, תקראו בה, אבל אני, אין לי הרבה אשליות. אני יודע בדיוק מה שיהיה. יש פה משהו מאוד מאוד טרגי. אבל... משה רבנו לפחות העמיד תלמיד, מישהו שהיה באמת באמת תלמידו לאורך כל התקופה, ומשה יכול היה לעצב את אותו כמנהיג שיבוא אחריו, ולקוות שעם הכניסה לארץ הדברים יסתדרו. כמובן עם הכניסה לארץ, לא רק שהדברים לא מסתדרים, הם מחריפים, הבעיות הולכות ומחריפות. אבל משה רבינו לפחות היה לו את, איך אומרים, את כל הקלפים ביד. כך גם לגבי יהושע, שכאמור לא הרבה יותר, לא יצליח יותר במובן הזה ממשה. כלומר, אני מדבר על הצלחה של התאמה בין רף הציפיות שהוא מעמיד לבין השגת הרף הזה. ואילו לאחר מכן, בדמותו של שמואל, אנחנו כבר רואים מישהו שהצורה השלטונית העתידית כבר מיוצגת בו. זאת אומרת, שמואל הוא נביא, אם תרשו לי לומר, נטו. הוא נביא. הוא לא יעסוק, לא הוא יקבל את ההחלטות הפוליטיות. לא הוא יהיה המנהיג המדיני של העם. מי שיעשה את זה, אולי בניגוד לרצונו, לא אולי, בניגוד לרצונו, זה יהיה מלך. במובן מסוים, עצם המציאות הזאת של מינוי מלך, כידוע, היא לא לרוחו של שמואל. שמואל באמת קיווה שצריך משהו אחר. צריך משהו אחר מבחינה פוליטית, לא צריך שיהיה מלך. אפשר לנסות ולבנות מה שקוראים בלועזית תיאוקרטיה, אבל תיאוקרטיה אמיתית, שבה התאוס, כלומר האל, הוא זה שמנהיג את העם. וזאת זה הפרויקט הגדול, הפרויקט הדתי הגדול של שמואל. והפרויקט הזה כושל. הוא לא מצליח. הוא רואה שהעם להוט לקבל מלך. העם רוצה שיוכל גם הוא להיות עם בית מלוכה, על כל הגינונים שבית מלוכה משתמע. בית מלוכה זה עניין שלם, והעם רוצה את הדבר הזה. ושמואל מנסה בכל כוחו להניע את העם מן הפרויקט הזה, שהוא כבר רואה, לא בגלל, כמובן אתם רשאים לחלוק על קריאתי, אבל נדמה לי ששמואל, לא בגלל שהוא נביא, הוא רואה שזה ייקשל. זה לא הנביא, זה לא הנביא במובן הנמוך של המילה הזאת. זה לא זה שיודע כבר מחר, שיודע כבר היום מה שיתרחש מחר. לא זה הפן המעניין של שמואל. שמואל מפוקח מאוד. הוא מכיר את העם. במידה מסוימת הוא ממשיך את משה. אני תכף אומר שמבחינה אחרת הוא ממשיך, הוא מקדים את ישעיהו. שמואל מבין לעומק את הפסיכולוגיה של האדם, של הפרט, הוא מבין לעומק את הפסיכולוגיה של ההמונים, הוא מבין את הפסיכולוגיה של העם, הוא מבין את הפסיכולוגיה השבטית, הוא מבין את הדבר הזה לעומק, הוא מבין עד כמה שהדבר הזה רוצה משהו, והוא מנסה להגיע למשהו אחר. יש לו חזון. יש לו חזון שהוא ממשיך במובן מסוים את את החזון הגדול של 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 משה, במידה מסוימת הוא אפילו שונה, והוא כושל ברמה הפוליטית. ובסופו של דבר יש לנו כאן בסוף, נכון, את המפגש הטרגי של שמואל שכבר מת ושאול שפונה אליו. אנחנו נדבר קצת אחר כך האם הוא באמת פנה אליו או לא פנה אליו, זה משהו אחר. אבל זה לא משנה, גם אם הוא פנה אליו ושמואל לא עלה באמת, גם אם האישה משונם לא העלתה את שמואל, אבל יש פנייה. והמפגש הזה הוא מפגש טרגי. למה אתה מרגיז אותי, אומר? אומר לו שמואל, מה מרגיז? מה קרה? מה כל כך מרגיז? איפה הבעיה? אולי שמואל מתכוון לומר לו, הרי לא היו לי אשליות, לא היו לי אשליות, גם לא לגביך. גם לא לגבי העם. אני היום כבר יודע, מאיפה שאני נמצא היום, באותו מקום אחר, ששם האמת, נכון? Whatever that means, מתגלית במלוא הדרה, אז ברור לי כבר שצדקתי. צדקתי. זה לא הולך. זה לא הלך, זה לא הולך, וזה לא ילך. ומצד שני שאול, שאול שפונה אל מישהו שפנה אליו, ביקש ממנו, ככלות הכל, שאול לא מבקש מלוכה. אנחנו נראה אחר כך שורה רואה כבר אצל בני שלמה, אצל רחבעם וירבעם. אנחנו כבר מתחילים לראות את הפוליטיקה הרגילה. נכון? הפוליטיקה שאנחנו מכירים, שכל מנהיג רוצה, והוא מספר לנו כמה שהוא טוב, כמה שהוא יעשה, והוא, וכו' וכו' וכו'. אתם קוראים עיתונים כמוני. אתם נאלצים כאן פעם בארבע שנים להצביע כמוני. או לפחות נקראים לזה. אז אתם שומעים את הבלה בלה בלה הזה של, 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 של כל מנהיג פוליטי שבא ומספר לנו עד כמה ש, שהוא יבוא והוא יושיע והוא יציל והוא, 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 והוא יצליח. שאול לא ביקש שום דבר. כלום. ביום מן הימים מגיע אליו הנביא שמואל ואומר לו, אתה צריך להיות מלך. מה אתה רוצה ממנו? אילו מה? הוא נדחק אל התפקיד הזה. בניגוד לרצונו, הוא נאלץ להיכנס לתפקיד שהוא לא כל כך רצה אותו. המפגש האחרון הזה, המפגש הסופי הזה, המפגש של בדיוק של זה שכבר מת וזה שמחר ימות, הוא כל כך טרגי, כי הוא מדגים עד כמה הראייה המפוכחת של שמואל ביותו בחיים, עוד לפני שהפרויקט הזה בכלל יצא לדרך, עוד שעוד לא, עוד ששמו של שאול לא עלה בכלל, כשהרעיון המלוכני עלה, כמה שהוא ניסה להניע את העם, וזה לא הולך. יש משהו נוסף, שגם בו צריך לומר, וגם עליו צריך לחשוב. והוא החזון הדתי של שמואל. אמרתי לפני כמה דקות שבמובן מסוים שמואל הוא קצת מקדים את ישעיהו. אני הולך להגיד דבר שאני מניח מוכר לכם, אני מניח שחלקכם יסכימו, אחרים לא יסכימו. אם הייתי צריך לסכם את אישיותו הדתית של ישעיהו על רגל אחת או במשפט אחד, הייתי אומר, הנה שמוע מזבח טוב. זה מה שישעיהו מנסה לומר לה. הנה שמוע מזבח טוב. וכמו שהעם רוצה את גינוני המלוכה, העם חושב שהמשכן, הפולחן, בימים המקדש, יעשה את זה. שאפשר לצאת ביחס שלנו אל האינסוף, ביחס של האדם, אל מה שקוראים במקצוע שלי הטרנסנדנטי, אל מה שמעבר, אל מה שאתה לא משיג בהגדרה, אבל אתה כל כך רוצה להבין אותו, להשיג אותו. אז כמו שהעם רוצה את גינוני, את הגינונים הפוליטיים של בית מלוכה, כך הוא מאוד להוט לקבל צוהר, לקבל אפשרות של לעשות את עבודת הקורבנות. והנביאים שיבואו אחר כך, שבמובן מסוים אנשים כמו ישעיהו, כמו ירמיהו, כמו מיכה, כמו עמוס, אותם האנשים שבעצם מנסים להגיד לעם, אתם לא מבינים על מה מדובר, בעצם להתייחס אל הטרנסנדנטי, להתייחס אל הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר לשמוע, היכולת שלכם להתבונן בעצמכם, זה משהו מאוד, הרבה יותר קשה מאשר לזבחים, להקריב אלים. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב. זה הרבה הרבה יותר קשה להקשיב מאשר להביא חלב אלים. זה האתגר הגדול. ואת התובנה הבסיסית הזאת יש כבר לשמואל. שמואל רואה את מה שקורה בשילו ומקווה שהניסיון הקשה הזה ילמד דבר מה את העם. הוא מאוד מאוד מקווה שבעקבות האירוע הקשה הזה העם, לא הייתי אומר התעשת, זאת לא המילה הנכונה, אבל העם לפחות יסכים לשמוע את מה שהוא מנסה לומר. הוא אומר את זה בכל ענות חלושה, כי זה מאוד קשה. אתם מכירים כמוני את הרמב״ם, נכון? את אותו רמב״ם מפורסם שאומר שכביכול אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול היה שלא לצוות על קורבנות, מפני שזה כל כך חלק מן האתוס באותה תקופה. הרמב״ם בפקיחותו הפסיכולוגית, הפוליטית, המנהיגותית, אומר, זה כאילו שבימינו היינו מצווים על עבודת השם בלי תפילה. אבל מה זה תפילה? מה זה תפילה? הרי יש שני צדדים לתפילה. התפילה יכולה להיות שאנחנו פותחים את ארון הקודש, ואנחנו ממנים מישהו, והוא מתחיל, והוא רחום, או אשרי, או ברוך שאמר, מה שזה לא יהיה. ומתחילים, ואומרים, מילה ועוד מילה, עמוד ועוד עמוד, דף ועוד דף. אומרים, מרגישים בטוב, אמרנו את הכל, הקפדנו, פה אמרנו ככה, ושם אמרנו ככה. אבל הרמב״ם מבין שלהתפלל, ומהשורש פלול. פלול, כלומר לשפוט. וההתפעל של פלול זה לשפוט את עצמך. זה הרבה יותר קשה. לעמוד מול עצמך בתודעה של האינסוף. לעמוד מול עצמך כאשר התודעה של האינסוף לא נותנת לך לרמות את עצמך. כאשר התודעה של האינסוף לא נותנת לך אפשרות של לא לתת לעצמך דין וחשבון נוקב, לעשות את זה 3 פעמים ביום, זה גובל באתגר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אני מתכוון לעשות את זה באמת, לעשות את זה באמת על רקע מה שהגמרא אומרת, נכון? זאת אומרת ש גם מה שאנחנו לומדים מאברהם, כלומר התפילה של אברהם היא נכון, הוא מתקין תפילת שחרית, אבל אל המקום אשר עמד שם, אומרת הגמרא, ואין עמידה אלא תפילה. מה זה עמידה? אז למי אברהם מתפלל? הוא מתפלל עבור אנשי סדום. כלומר אברהם שואל את עצמו, האם אני עשיתי משהו? האם עמדתי ברף שהייתי צריך ביחס לעולם, ביחס לאוניברסום, ביחס ליקום, האם מילאתי את חובתי? האם אני באמת עמדתי ברף הזה? כמו כולנו, שואלים את עצמנו, נכון? אנחנו פותחים כל יום את העיתון ורואים על כל הזוועות שמתרחשות מסביב לעולם, ומי מאיתנו יש לו את הכוח באמת לשאול את עצמו, האם באמת עמדתי ברף הזה? האם עשיתי את מה שיכולתי כדי קצת לתקן את העולם, קצת, לפחות לפי מידותיי, לעשות משהו? יצחק זה שוב משהו אחר. יצחק, הוא יוצא לסוח בשדה לפנות ערב. אז נכון, פורמלית, הוא מתקן תפילת מנחה. אבל יצחק סח לפנות ערב כשהוא מחכה לקלתו, כשהוא מחכה לבית שלו, כשהוא מחכה לצד היותר אינטימי. גם זאת תפילה שמחייבת אותנו. האם אני מיליתי את חובתי כלפי עצמי, כלפי היקר ביותר לי בסביבה המיידית שלי? הרי זה אתגר שמחייב לא פחות, בכיוון אחר, אבל גם הוא מחייב. ויעקב זה שוב משהו אחר. נכון? יעקב הוא מייצג יותר את התפילה, נקרא לזה הלאומית, תפילה של הקהילה, של העם. הוא מייצג את המחויבות שלנו כלפי העם. שלוש שאלות שצריך אדם לשאול את עצמו. זה מה ששמואל בסופו של דבר היה רוצה. והעם יותר, יותר נוח לו. להמשיך. אז לא הלך בשילו, ילך במקום אחר. ושוב, אנחנו רואים כאילו בעיני רוח, איך ששמואל בעיני רוחו צופה שזה לא ילך. אמרתי ששמואל מקדים את ישעיהו, מקדים את ירמיהו. אני רוצה להציע שהוא מקדים עוד מישהו. מקדים כמובן את עזרא. עזרא שאחרי הכישלונות, אחרי הכישלון של בית ראשון ובתודעה של כישלון של בית שני, עזרא הולך ומשנה את כללי המשחק. עזרא מעביר את כובד המשקל מהצד הפולחני של המשכן והמקדש לצד הקוגניטיבי, אינטלקטואלי, לימודי. הוא מוציא את הספר וקוראים בספר. תזכרו את נחמיה פרק ח', תזכרו את המעבר האדיר הזה, עד כדי כך שחזל באים ואומרים, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אלא שקדמו משה. איזה תעוזה של חזל. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. כמובן, מפני שהתורה שלנו, אם מותר לומר, היא לא בדיוק תורתו של משה, היא הרבה יותר תורתו של עזרא. היא תורה שבמרכזה יש את מה שאתם עסוקים בו מבוקר עד ערב, זאת אומרת הלימוד. כלומר הפיתוח, השימוש בכלים אינטלקטואליים כדי להבין טקסט, המאבק בין תבונה לתבונה, זה בסופו של דבר מה שהופך להיות המוקד. זה בזכות עזרא. שמואל היה כבר רוצה את הדבר הזה. ובמובן מסוים, שמואל לא מצליח. במובן עמוק, שמואל לא מצליח. וזה, כאמור, זה כמעט טרגי, אולי מילה יותר נכונה, זה פתטי. שמואל כל כך היה רוצה. אבל אנחנו רואים שהוא מתווה את הדרך. כאילו לומר לנו שיש דברים בתולדות אדם, יש דברים בתולדות עם שחייבים לעבור אותם. יש כישלונות שחייבים להתמודד איתם בכדי שנוכל להעביר מהלך ולהגיע לשלב היותר מחייב. הלאה. אבל גדלותו של מנהיג היא ביכולת שלו לראות את הדברים, לא מתוך זה שאלוהים לחש לו את זה באוזן, אלא מתוך תודעה, מתוך ניתוח עמוק של המציאות. זה באשר לשמואל. שאול זה שוב סיפור אחר. אני רוצה לנסות לומר משהו על שאול, ומאוד התלבטתי אם לומר, איך לומר את זה. אני לא יודע מה כל אחד מכם, איך אתם רואים את שאול. אבל יש לי הרבה סימפתיה לשאול. יש לי המון סימפתיה לשאול. שאול זה קודם כל האדם שלא נולד לתוך המלוכה, אלא הוא מכונן אותה. זה אולי ההבדל הגדול בין שאול ליונתן. שאול, הדבר הראשון שצריך לומר עליו זה, הוא הססן. הוא לא אדם מאוד החלטי, הוא לא אדם מאוד... דגול אמר פעם על היהודים, שזה עם שתלטן ובטוח בעצמו. שאול לא שתלטן ולא בטוח בעצמו. אולי פחות מדי שתלטן, אולי הרבה מדי לא בטוח בעצמו, אבל הוא באמת לא. שאול זה מי שמבין שצריך לעשות את הדבר הזה. אני רוצה להעיז לומר משהו, קריאה שלי. אני בעצמי לא כל כך בטוח בה, אבל ביקשו ממני לדבר על זה, אז אני אתחלק ברעיון הבוסרי הזה איתכם. אחת השאלות, אולי השאלה הגדולה שהטרידה את אפלטון, הייתה שאלת הנהגת המדינה. זאת השאלה שבאמת הטרידה אותו יותר מכל דבר אחר. מי ראוי להנהיג את המדינה? הרי ככלות הכל, אין לנו מודל טוב. כל מודל שלא נציע, הוא לא מסתיים טוב. והרי כבר יש לנו איזו אמרה שגורה בפינו היום שהדמוקרטיה היא הרע במיעוטו. עוד לא מצאנו משהו יותר טוב. לא שזה טוב, אבל בינתיים לא מצאנו משהו יותר טוב. אז בואו נלך עם זה. זה כבר ויתור, אפריורי. אפלטון לא איש של ויתורים, ואם הוא לא איש של ויתורים, בוודאי ובוודאי שמורו סוקרטס לא איש של ויתורים, ולכן הוא כן מנסה להציע משהו. הוא מנסה להציע מודל שהוא המלך הפילוסוף. לדעתו, רק מי שהוא מונע על ידי שיקולים ענייניים ולא על ידי היפעלויותיו, כמו ששפינוזה קורא לזה, לא על ידי יצריו, רק הוא ראוי, רק הוא יוכל להנהיג את המדינה, וזה אף פעם לא הוא, זה קבוצה של אנשים. אנחנו יודעים שזה לא הולך. ויש אצל שאול ניסיון לבוא ולומר שהאדם באשר הוא מסוגל להתמודד עם האתגר הזה. אם רק ניתן לו את הכלים, אם הוא, אם יש לו את הנתונים האפריוריים כדי שיוכל לעמוד בדבר הזה, הוא יוכל. וזה כמעט הולך. שאול בסופו של דבר, אם אנחנו מעמידים אותו מול המלכים האחרים בישראל, סך הכל, חוץ מהסוף, הוא מלך לא רע בכלל. הוא מצליח לאחד את המלוכה, הוא מצליח לאחד את העם, הוא מצליח להתגבר על הכשלים הגדולים שהיו בתקופת השופטים, הוא מצליח כמעט להביא את העם לאיזושהי נורמליות. הוא נדרש לעשות את הפעולה הגדולה של ההתמודדות עם עמלק. וזאת הנקודה שתכשיל אותו. ואני לא, אני לא בטוח מה בדיוק היה, מה בדיוק היה החטא של שאול. אני רוצה להציע שתי חלופות אפשריות. האפשרות הראשונה שעליה מדברים הרבה זה ששאול היה חלש. חלש מול העם שמאוד רצה שלל, ולכן הוא משאיר את הצון והבקר. ואולי חלש מול העם שרצה לגמור, או שרצה בכל זאת סצנה של ניצחון מול המלך האכזר, אגג. ולכן הוא רוצה לתפוס אותו חי. אולי בגלל רצון להביא אותו לשבי, אולי בגלל רצון לשפוט אותו בפומבי, קשה לדעת. המקרא לא מנדב הרבה פרטים בקשר לאירוע הזה. האם יכול להיות ששאול חושב שהדבר הזה לא ראוי? האם יכול להיות ששאול הוא לוקח סיכון מחושב ומסכן את עצמו ואכן ישלם את המחיר בגלל תודעה שאת הדבר הזה אי אפשר לעשות? אם תשימו לב, אנחנו נוהגים לקרוא ששאול הרג את כל המלאק חוץ מהצון והבקר והגג. אבל זה לא כל כך מסתבר, נכון? מדוע?
בהמשך אנחנו נתקלים בהמלאק.
כי בהמשך אנחנו נתקלים בזה שדוד הולך ופוגע באלפים מהמלאק. ובראשם אותו נער שבא לספר לו על מותו של שאול. בדיוק בפרקים שלנו. ללמדך ש... אולי, אם אנחנו קוראים את הפסוקים נכון, אולי מה ששאול עשה זה שהוא פגע בעיר המלאק. אחת האפשרויות... זה שחולשתו של שאול באה לידי ביטוי בכך שהוא כמו רבים מאיתנו. מעמיד את האתגר בהתאם למה שנראה לו אפשרי. נראה לו אפשרי לנצח את עיר עמלק. ניצחון מקומי כזה אפשרי. אפשר לתפוס את הגג. אפשר לתפוס את הצון והבקר. יכול להיות שהוא ראה את עצמו חלש מדי כדי לנצח את כל עמלק. אני רוצה לפחות להעלות את האפשרות שמדובר שאולי לשאול היו היסוסים בקשר לעצם הצו. אולי שאול מייצג את התהייה מול צו שנראה לו בעייתי. תגידו מבחינה אתית, תגידו מבחינה אחרת, אבל הוא נראה לו בעייתי. אני כאמור אינני בטוח, אבל יש לי יותר מ... יותר מקורטוב של מחשבה בכיוון הזה. אני חושב שאולי שאול מייצג מישהו ש... ואולי בזה גדלותו. לא כל כך חשוב לו מעמדו. לא כל כך חשוב לו שזרעו יירש אותו. יותר חשוב לו שמלכות ישראל יהיה אחרת. ולפעמים, וצריך לומר את זה, אנחנו בין אנשים מבוגרים, לפעמים אנחנו צריכים להתמודד עם שאלות שאנחנו לא יודעים כל כך, אנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתם. האתגר המוסרי שבהם נראה לנו בעייתי, אולי זה מה שהביא את חז"ל לבוא ולומר שבסן חריב הוא בלבל בין האומות. כלומר שזה כבר לא מעשי. אנחנו כאילו משילים מעצמנו את החובה הזאת. ואולי שאול מייצג את זה. נקודה נוספת שאני רוצה להזכיר בהקשר לשאול, זה הסתירה הכל כך אנושית שבו. מצד אחד הוא הצטווה להוריד מעל הבמה את כל בעלות בעלי האוב. ובסופו של דבר הוא יפנה אליהם. מה פשר בעלי האוב? מה העניין של בעלי האוב? אולי, אני מצטט בעניין הזה דבריו של לוינס בהקשר אחר, אולי מבין הסוגים השונים של סוגי כישוף שונים שעליהם מדברת הגמרא המפורסמת בסנהדרין, אולי בעלי האוב מייצגים משהו מאוד מיוחד. בעלי האוב זה אלה שפונים אל המתים. מה פירוש לפנות אל המתים? אולי לחשוב שהעתיד נמצא בעבר. אולי לחשוב שהפתרון של מחר נמצא אתמול. אולי זה העניין של בעלי האוב. ואולי האתגר הגדול של המלוכה, ובזה אולי היה כישלונו הגדול של שאול, אולי האתגר הגדול בכך שאדם צריך להיות מסוגל להציע פתרון משלו. פתרון חדש למצב חדש. ואילו בעלי האוב מייצגים את אלה שאומרים שהפתרון נמצא בפנייה אל המתים, כלומר בפנייה אל עולם האתמול.
מה הכוונה?
אתם אומרים
הרבה אמירות, אמרתם בעבר אל העתיד, מצב עוצמה לבנים, זה לא הגישה שאפשר...
זה נכון מאוד. לקבל השראה מן העבר, בוודאי. אבל לחשוב שהפתרון יינתן לך כליל מן ההתחלה ועד הסוף. כלומר, מה הבעיה של ודאי, נכון, יש לנו כמה יש לנו שש זכירות שאנחנו מצווים לזכור כל יום. ודאי שאנחנו צריכים לזכור. אבל ברור לחלוטין שהמשמעות של זכירת יציאת מצרים, רק כדי להתייחס למפורסמת שבהם, הזכירה הזאת איננה משתמעת היום כפי שהשתמעה לפני 500 שנה. כלומר, אני צריך לקבל את ההשראה של אתמול ולפעול היום. אולי בעל האוב מייצג את מי שאומר שהפתרון נמצא כולו בעולם של אתמול. אולי זאת הבעיה הגדולה של בעלי האוב. ושאול מנסה להציע משהו חדש, הרי זה בדיוק אישיותו. אישיותו של שאול הוא שאין לו דגם אחר. מי שיהיה הרבה יותר חריזמטי ממנו יהיו שניים. שניים שלא במקרה הם ידידים, ושניים שלא במקרה מייצגים את ההמשך. אחד לא יזכה כמובן, וזה דוד ויונתן. אבל יונתן בנו של שאול הוא הרבה יותר חריזמטי, הוא הרבה יותר נוקט עמדה, הרבה יותר מסוגל למחר. שלא לדבר על דוד. אבל בואו נזכור, גם דוד וגם יונתן נולדים לתוך מלוכה. לגביהם זה עוד ילך, זה יימשך עוד דור אחד פלוס מינוס. אבל החל מבני שלמה, סיפור המלוכה בישראל יהיה סיפור עצוב. וכאמור, אם היינו צריכים להעמיד ולעמוד את תרומתם של המלכים השונים, אני חושב שבסך הכל שאול נמנה בין המלכים היותר משמעותיים בישראל. אבל מגיע רגע שבו הוא כבר לא מסוגל. מגיע רגע שבו הוא חושב שאכן הפתרון של מחר מצוי בה אתמול. וזה הרגע הקשה. אני רוצה לסיים, יש לו זמן? כן. אני רוצה בחלק האחרון לדבר קצת על הסיפור הזה של בעלת האוב. אני חושב שהדבר הזה הוא מהווה מבחינתנו אתגר. סליחה. אני חושב שהדבר הזה מהווה מבחינתנו אתגר, משום ש האם יש בכלל אפשרות לבחון את המחר על פי האתמול? הדבר הזה עולה בדבריו של הרד"ק בסיום אותו פרק, ו הרד"ק מביא מחלוקת בין גאונים לגבי השאלה האם בעלת האוב העלתה או לא העלתה את שאול, את שמואל. אני אקרא. ועוד אמרו רזל, שלושה דברים נאמרו במעלה זכורו, במעלה זכורו. זאת אומרת, מי שמעלה את האדם באוב, נאמר עליו שלושה דברים. המעלה רואהו ואינו שומעו, ומי שצריך לו שומעו ואינו רואהו, ומי שאינו צריך לו, לא שומעו ולא רואהו. כך, שמואל, אישה שהעלתה הוא, ראתה הוא, ולא שמעתה הוא. שאול, שהיה צריך לו, שמעו ולא ראה הוא. ואבנר והמסע, שלא נצרכו לו, לא שמעו הוא ולא ראו הוא. אבל נשאלת השאלה, בעלת האוב, ראתה או לא ראתה? ושאול, שמע או לא שמע? וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה, וכולם נשתוו כי מעשה האוב הבל ותוהו ודברי כזב. בדברי כזב והיטול. אבל יש מהם אומרים כי לא דיבר שמואל עם שאול, וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא דיבר. אבל האישה עשתה הבל ברמאות, כי מיד הכירה כי שאול הוא, אך להראות לו כי מצד החוכמה הכירה ומצאה דבר זה, אמרה לו, למה רימיתני ואתה שאול? ודרך בעלת האוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך, וכאשר בא שאול לדרוש מאיתה, ראתה אותו נבהל וידעה כי למחר יהיה יוצא למלחמה, וכל ישראל היו בפחד גדול, וידעה מה שעשה שאול שהרג כהני השם, שמה בפי המגיד הדברים הנאמרים בפרשה, סליחה, שמה בפי המגיד הדברים הנאמרים בפרשה, ומה שאמר ויומר שאול שמואל אל שאול, על מחשבת שאול, כי היה חושב כי שמואל היה מדבר אליו. ומה שאמר ולא עשית חרונה פה באמלק, ידוע היה הדבר כי מאותה שעה אמר לו שמואל, וימסך מיות מלך. ומה שאמר לו לרעך לדוד, ידוע היה בכל ישראל כי דוד נמשך למלך. ומה שאמר מחר אתה ובניך אימי, מדרך סברה אמר זה. לפי הפירוש הראשון הזה שהרד"ק מייחס אותו לרבי שמואל בן חופני גאון, כל הסיפור הזה, כל ההצגה הזאת שעושה אשת בעלת האוב, אינה אלא הצגה, משום שהיא מזהה מיד שמדובר בשאול, היא רואה אותו מפוחד. היא גם יודעת, כי היא קוראת עיתונים, היא יודעת שהוא פגע בנוב. היא יודעת שהוא לא הקים את דבר השם, וששמואל אמר לו שהקדוש ברוך הוא מאס אותו מהיות מלך. והיא גם ידעה, למרות ששאול ניסה להשתיק את הכל, שדוד הוא זה שנמשך למלך. אז כל מה שהיא עשתה, היא חיברה אחד ועוד אחד, ואז הביאה אדם שיוכל לדבר בקול חלש. ולכן אומר הרד"ק בהתחלה את דברי חז"ל, כי מי שמעלה אותו רואה אותו ולא שומעת אותו. כמובן היא רואה, היא בונה את כל ההצגה הזאת. מי שצריך לו, במקרה זה שאול, שומע ולא רואה. הוא לא רואה את שמואל. במקרה הטוב הוא מדמה אותו. והוא שומע דברים שככלות הכל טריוויאליים למדי. זאת כאמור עמדתו של רבי שמואל בן חופני גאון. ממשיך הרד"ק ואומר, ואמר, אף על פי שמשמעו דברי חכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שיחייתה האישה את שמואל, לא יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל. רבי שמואל בן חופני גאון דוחה את האפשרות של הבנה של פשוטי הכתובים כמו שהם מופיעים, מפני שזה בלתי אפשרי. מתים, מתים ואין מגע בין מתים לחיים. אבל רב סעדיה ורב היה גאונים אמרו, אמת הוא, כי רחוק הוא היא שתדע האישה העתידות, וכן שתחיה היא את המת בחוכמת האוב. אך הבורא יתברך החיה את שמואל כדי לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבוא עליו, והיה והיא האישה אשר לא ידע בכל אלה נבהלה, כמו שנאמר, ותזעק בקול גדול, ואשר אמרה האישה, את מי אעלה לך, דברי עיתולים הם, כי דעתה היה לעשות כמנהגה, כמנהגה ואלה דבריהם. כלומר, מול הגישה, הייתי קורא לה רציונלית, של רבי שמואל בן חופני גאון, שני גאונים אחרים, מסוף תקופת הגאונים, רב ההי ורב סעדיה, ממש מהדורות האחרונים, באים ואומרים ש... נכון, היא לא עשתה את זה, אבל הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים מעין צורה אנכרוניסטית, זאת אומרת, מעין פירוש לפי סגנון הרב ברויר, זכרונו לברכה, שהקדוש ברוך הוא סידר את הדבר הזה כדי למסור באמת לשאול את הדבר הזה, עד כדי כך שבסוף היא בעצמה גם כן נבהלה. אומר הרד"ק, ויש לתמוע לדברי הגאונים האלה, אם הקדוש ברוך הוא החיה את שמואל כדי לספר לשאול הקורות הבאות עליו, למה לא אמר לו על ידי חלומות או על ידי אורים או על ידי הנביאים, אלא על ידי אישה בעלת אוב? ועוד איך היה נעלם משאול, שהיה חכם ומלך, אשר היו עמו כמה חכמים גדולים? אם עניין אוב נעשה על ידי אדם מדבר מתוך מחבואו, ומי יאמר שיתאה הוא בזה, ואין זה הדעה מקבלו, והנכון הוא מה שפירשנו. הרד"ק נוקט עמדה מאוד מאוד ברורה בעד האפשרות הראשונה הזו של רבי שמואל בן חופני גאון. אין דברים, אנחנו חייבים להתמודד עם הדברים המאוד ריאליים, ואפילו אפשרות של נס אין פה. אולי הדבר הזה יכול להתאים, המחלוקת הזו ונקיטת העמדה המאוד חד משמעית של הרד"ק יכולה להתאים באמת הייתי אומר לסוף של המחצית הראשונה של ספר שמואל, מפני שספר שמואל הוא בעצם הסוף של פרק הניסים שמתחיל בתורה וממשיך בספר יהושע, ממשיך אחר כך במידה פחותה בספר שופטים. אבל לאט לאט העם צריך להתרגל למציאות שהיא מציאות רגילה, וגם לבחינה של המציאות שהיא בחינת מציאות רגילה, ללא ניסים, ללא התערבות שמימית. וכאמור, הדמויות שאנחנו נפרדים מהם פה, גם שמואל וגם שאול, הם דמויות של אנשים שניסו אולי להתוות דרך שהיא דרך ללא ניסים. שמואל לא כל כך מצליח. לא הזכרתי מקודם את העובדה הטרגית, הקשה, ששמואל אפילו עם בניו לא מצליח. נכון, לשמואל יש חזון חזון, אמרנו, חזון מדיני, חזון דתי, יש לו גם חזון שיפוטי, הרי הוא ממנה את בניו לשופטים בבאר שבע. כלומר, הוא נמצא בצפון, הוא ממנה את בניו בדרום, ויש איזשהו חזון שיהיה איזשהו משפט בכל הארץ. הטרגדיה כמובן היא בכך שבניו לא הולכים בדרך שלו, והעם עד מהרה נוטש את הבנים הללו, עוזב אותם, והעסק גם מהבחינה הזאת נכשל. אבל כאמור, מה שאולי שאול ושמואל, שאנחנו פוגשים אותם פה בדברי הרד"ק, במפגש, כמובן, בפרקים שלנו, במפגש האחרון ביניהם, אולי מה שהם מייצגים זה אולי לא כל כך הצלחה, אלא התוויית דרך. אולי המלוכה של שאול, יש בה בכל זאת איזשהו ריסון שלא כל כך נמצא אחר כך אצל דוד, שכבר נולד לתוך הגינונים הללו, שכבר מבין היטב מה הכוח של השלטון, ואולי בגלל זה זה כל כך מתקשה להצליח גם אצלו וגם אצל שלמה, ובוודאי ובוודאי אצל הבאים אחריו. שאול מייצג אתגר של מלוכה שהוא כמובן לא מצליח לעמוד בו, אבל אולי הוא מתווה איזשהו חזון עתידי. שמואל מתווה אתגר של מדיניות, של דרך אחרת, של דרך מדינית פוליטית אחרת ודרך דתית אחרת. כאמור, הנביאים הגדולים ישעיהו, ירמיהו, מיכה, עמוס, יחזרו על הדברים ששמואל מתווה בכיוונים אחרים, ואולי בסופו של דבר יהיה זה עזרה שיממש את הפרויקט הגדול של שמואל. מסתיים קצת בטון צורם, זה כמובן לא הולם את הגישה הספרותית שמבקשת לסיים בטוב, אבל אולי הטוב הוא לא בעשייה אלא בחזון ובתקווה שהטוב הזה יוכל להתממש, אם לא בזמניהם, הרי שבזמן העתיד. ואולי האתגר גם של שאול וגם של שמואל רובץ דווקא לפתחנו, אנחנו היום שנדרשים מחדש לנסות ולחשוב על מה זאת חברה של עם ישראל ריבון בארצו. אולי אנחנו ממהרים מדי לקוות מישהו מזרע בית דוד יפתור לנו את כל הבעיות, ואולי כדאי להתבונן מחדש באתגר שזרקו לנו גם שאול וגם שמואל. להתראות. אתם מתפללים עכשיו ערבית?
אומרים לו, הנה אתה זקנת ולכן זה. כן מנהיג פוליטי בעצמו, אין מישהו בעצמו.